אנחנו נמצאים בספר גבורות השם, פרק שמיני. סקירה קצרה על מה שעשינו עד עכשיו. בגלל מבנה הספר, אז אפשר להיכנס בכל נקודת זמן, אבל כדאי להבין מה עשינו עד עכשיו. קודם כל, המיוחד בספר גבורות השם, רואים אפילו צעד אחד יותר אחורה, ספרי המהר"ל, ספרי האמונה של המהר"ל, הם תואמים, מקבילים ותואמים את המועדים, בסדר? מקבילים ותואמים את המועדים. הספר שאנחנו הולכים ללמוד הוא הספר של פסח, בסדר? ספר תפארת ישראל הוא הספר של שבועות, נצח ישראל הוא הספר של תשעה באב. היו עוד ספרים נוספים, ספר שמקביל לסוכות שנקרא ספר ההוד, וספר שמיים וארץ, השכמה, שמיים וארץ שהיה אמור לטפל בראש השנה ויום הכיפורים, באים עלינו לטובה, וכמובן ספר השבת. ברור שהמהר"ל, למי שקצת למד מהר"ל מבין, שלא התכוון המהר"ל לכתוב ספר וורטים לחגים, דברי תורה לחגים. אין דרכו של המהר"ל לכתוב ורטלך, אלא שיש כאן תפיסה מהותית עמוקה, שבכל אחד מהמועדים, או אם ניתן את הכותרת, בקדושת הזמנים, ובכל אחד מהזמנים, אם מתברר יסוד מאוד מהותי של קדושה, של קודש, שמיוחד לעם ישראל. בנצח ישראל, או בהתמודדות עם שאלת, עם משמעות בית המקדש וחורבנו, מתברר היסוד של הופעת הנצח במציאות, באומה, באדם. בתפארת ישראל, בשבועות, מתברר מה זה המציאות הזאת שהקודש יכול להופיע בתוכן ייחודי, תורה, בספר שלנו, איך האלוקי, איך הקודש, דרך קדושת הזמנים, מתגלה הקדושה שאיך הקודש מופיע בהיסטוריה, בסדר? במציאות של האנושות וכן הלאה. זה הבסיס למסגרת הספרים בכלל. בתוכה, ספר גבורות השם, כמו שאמרנו, הוא ספר הגבורה, הוא עוסק בפסח, ביציאת מצרים. המיוחד בספר הזה שהמהר"ל הקדים לו הקדמו, שלוש הקדמות. בדרך כלל הוא כותב הקדמה, פה הקדים שלוש הקדמות, שתיים קצרות, אחת וואחד הקדמה, שמנו עליה בשנה שעברה איזה כמה חודשים טובים. שדרכה המהר"ל מסביר את תפיסתו את מושג הנס. לא נחזור על הדברים כאן, אבל ראוי לקרוא אותה. חלקה הראשון מורכב, הוא מתמודד עם הרלב"ג, ודרכה מציב את התפיסה שלו. כלומר, את התפיסה שאיננה מנסה להסביר את הנס באופן רציונלי, אלא כדרכו של המהר"ל מראה שהנס מבטא את הקשר של העולם התחתון עם העולם העליון. בסדר? ואם בתנועות היד עשיתי העולם התחתון עם העליון, זה הפוך. את העולם העליון עם העולם התחתון. ופה נעוץ חידוש של המהר"ל שקדמו בזה הכוזרי, שנתחיל בלימודו היום בשש, והמשיך אותו גם אחרים, שכל תפיסת ההתבוננות היא שהעולם הזה איננו מנותק מהעולם הבא, העולם האנושי איננו עולם שהאל עזב אותו, אלא עולם של דבקות, של קשר מתמיד. יסוד מוסד שיחזור במהר"ל בהרבה מקומות. יציאת מצרים בעיניו של המהר"ל היא משקפת את העניין הזה. לכן פרקים א' ב' קודם כל עסקו בניסיון להבין מה זה המצווה המיוחדת של יציאת מצרים לספר ביציאת מצרים. משם סרטט בפרק ג' מהמהר"ל שני צירים בהבנת יציאת מצרים. ואז עשה את היסוד שילווה אותנו גם בפרקים הללו, הקביל את עם ישראל ויציאת מצרים לאברהם אבינו ויציאתו מאור כסדים. בסדר? אנחנו רגילים לדבר על זה הרבה, שכשיעקב אבינו יוצא לחרן, בסדר? הוא פוגש את בנותיו, יולד את בניו וחוזר לארץ, זה מיני יציאת מצרים. חידושו של המהר"ל, החל מ... החל מפרק ד', פרק ג' ד', הוא שאברהם ועם ישראל מקבילים אחד את השני. אחרי שאתה שומע את זה, זה מאוד הגיוני, כי עם ישראל התחיל מאברהם, אבל המהר"ל מראה באופן שיטתי איך הבנת דמותו של אברהם אבינו היא תאיר גם את יציאת מצרים וגם את העם הנוצר מכוחה, קרי עם ישראל. בתוך המסע הזה אנחנו נמצאים, החלק כבר מפרק ד', אנחנו בפרק ח'. פרק ח' הוא עוסק בברית בין הבתרים. חלק מברית בין הבתרים, הוא כבר עסק בחלק, הוא עוסק בשאלה מאוד ממוקדת לכאורה, מה המשמעות השאלה של אברהם אבינו, במה עדה כעיר השן. ידוע כבר, ידועה השאלה הזאת בפרשנות, שמה פתאום אברהם אבינו לא האמין וכן הלאה וכן הלאה. המהר"ל כדרכו לא רואה בזה את השאלה, והוא הציב שתי תשובות לדבר. תסתכלו בבקשה בעמוד ממה, תשובה אחת היא לקוחה מהבבלי במסכת מגילה, תשובה שנייה היא צוטטה בתחילת הפרק והיא מבוארת החל בעמוד ממו תחת הכותרת דעת רבותינו זיכרונם לברכה. זה המדרש רבה. שוב, לא נקרא את כל הטקסט הזה בפנים. כן, אני מבקש לשיעור הבא, למי שלא היה איתנו בסיבוב הזה, לקרוא את ההתחלה של הפרק, כיוון שיש בה בסיס להמשך הפרק, אבל הטיעון שהמהר"ל טוען בו, והיסוד שהמהר"ל מסביר בו הוא אחד. שאלת במה עדה כי ירשנה היא בכלל לא מכוונת על הארץ, והיא איננה חיפוש אות, בסדר? שאני באמת אקבל את ארץ ישראל. המהר"ל כדרכו עוקר את ההבנה של השאלה הזאת מהשאלה על הארץ, ושם אותה על העם. בסדר? ושם אותה על העם. שאלתו של אברהם אבינו איננה מכוונת, איך אני, תן לי עוד, תן לי הוכחה, שאני באמת אקבל את ארץ ישראל. הנה, ביבי רק הוציא סרטון, וכבר כולם נופלים עליו. תביא לנו איזו הוכחה טובה, שנוכל להעלות אותה בפייסבוק שלנו, וככה הגויים לא ישגעו אותנו. זה לא השאלה, המהר"ל אומר, כל הסיפור של הארץ הוא מסתובב סביב העם. אברהם שאבינו שואל על העם, בין אם הוא שואל על מה מהות הייעוד, התפקיד, העם הזה שאתה רוצה שיבצר ממני, ואיך הוא באמת ישרוד את ההיסטוריה הזאת ויקבל את הארץ הזאת, בין אם יותר ממוקד, אברהם אבינו שואל וגם נענה, על מה זה העם הזה שהוא אמור להוליד. ושוב, את הקריאה בפנים, תראו לבד. אנחנו נתחיל מעמוד ממזיין, עמודה שמאלית בתחתיתו. במדרש הבא בפרשת לך לך. הגענו די קרוב לכאן, אני לא קורא את הסוף של החלק הקודם, כי בלבל את האנשים, בסדר? במדרש הבא בפרשת לך לך. נגדיר רק ככותרת, שכאן המהר"ל הולך להתמודד עם, בחלק הזה ועד סוף הפרק, עם המדרשים והדמויות במדרשי בברית בין הבתרים, שממשילים חיות שונות לאומות העולם. ובמילים אחרות, מה תפקידם של אומות העולם בברית בין הבתרים? יותר עמוק, איך ההיסטוריה של עם ישראל מתכתבת עם כל האנושות. עם כל העמים שסביבה, כל המאבקים, בכל המפגשים האלה, זה מה שהמהר"ל רוצה לטפל בו עכשיו. במדרש רבה פרשת לך לך, על ברית בין הבתרים. עגלה משולשת, עד עכשיו המהר"ל הסביר שעגלה משולשת זה תשע מיני בהמות, ועוד העוף סלש הציפור, ויחד זה כלל הקורבנות שיש לעם ישראל, והקורבנות הם מייצגים אדם, אומה שיש לה קרבה. ותמצית המהר"ל, בסדר? עם שיש לו עבודת קורבנות, קרי שיש לו בית מקדש, שיש לו השראת שכינה בבית מקדש, יש לו עבודת קורבנות, זה עם שיש לו קרבה מיוחדת. מה שהתחדש באנושות עם הופעתו של אברהם אבינו, שהקריב עגלה משולשת, עד משולשת, עיל משולש וציפור, התחדש יכולת חדשה של המין האנושי להתקרב להשם. זה ברית בין הבתרים, עד כאן. ומה שלמדנו עד כאן, בסדר? אברהם אבינו בכלל לא שואל על הארץ. שואל, בסדר, הארץ יש לכולם. כולם שתושתתים בהיסטוריה הזאת. אני לא יודע למה בראת את האנשים, אבל תכלס יש, האם אני more of the same, האם אני יותר מאותו דבר, או שהתחדש בו משהו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, בזכות הקורבנות. בזכות הקורבנות, זה לא, היו קורבנות גם אצל עובדי עבודה זרה, הרמב"ם מתכתש עם הקורבנות האלה במורה נבוכים. אלא עבודת הקורבנות שלך, של בית המקדש, של עם ישראל, משקפת יכולת קרבה מיוחדת. בינינו, כל הראש השונה שאנחנו הולכים אליו, בסדר? הוא משקף את הדבר הזה. בסדר? הוא משקף דין. כל באי עולם עוברים לפניך כבני מרון. ותקיעת השופר שלנו היא מסמנת, היא גם באה מקורבן. איזה? 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 כדאי צריך, בסדר? זה היית אומר בהתחלה, כדאי צריך. שריך. בסדר? היא חוזרת מזווית אחרת לאותו יסוד. יכולת לתקוע בשופר, ודרך זה להתחבר לרצון השם שפועל באדם, באנושות, במציאות, בסדר? יכולת להתקרב אליו. זה הקורבנות. לכן התשובה שניתנה לאברהם בעמידה ותירשנה, במדרשים, זה בזכות הקורבנות. תענה לעניין. שאלו אותך על הארץ, תענה על הארץ. לא שאלו אותי על הארץ, השם אומר, אז אני גם לא עונה עליו. זכות הקורבנות. בסדר? בעומק העניין זה בתחות הארץ שבתוכה יש ירושלים, שבתוכה יש בית מקדש, שבה מקריבים קורבנות, שבה שורה שכינה. בסדר? אותם תשעה פריטים, בסדר? תשעה פריטים שפלוס אחד, שמשקפים כאילו עשרה קורבנות, שמשקפים את, מה, את המרכיב שמבטא את קרבת אלוקים של עם ישראל, בסדר? במדרשים אחרים הוא הפוך לגמרי. הוא משקף את הגויים. הנה המדרש רבה בעלם אלך לך. מדרש רבה פרשת לך לך, עגלה משולשת זה בבל, שהעמיד השלושה מלאכים, נבוכדנצר ואוויל מרודח ובלשצר. מי שהשמות האלה לא אומרים לו כלום, כדאי שיתחיל לקרוא את הבסט סלר של כל הזמנים. עז משולשת, זה מדי שהיא העמידה השלושה מלאכים גם, כורש, דריווש, ומזל שיש פורים, אחשוורוש. ועיל משולש, זה יוון. שימו לב, זה כבר מחוץ להיסטוריה של המקרא. השוליים נמצאים כבר באזור, ספר דניאל, הוא מדבר כבר על הדבר הזה. בסדר? אבל יוון ומלאכיה, ולכן זה גם לא מפורט פה, הם מוזכר ככותרת על פי דניאל, אבל לא מפורטים השמות, וזה לא מקרי. רבי אליעזר, ורבי יהודה, רבי אליעזר אומר, יוחנן, סליחה, כל הרוחות כבשו בני יוון, ורוח מזרחית לא כבשו. אמר רבי יוחנן, והכתיב, ראיתי את העיל, והנה מנגח, היה בצפון ונגבה. הוא דעתו, רבי אליעזר, שבכתוב לא מופיע מזרחה. אז יש לנו שלושה. בסדר? ויש כנראה זה עניין מיוחד בעובדה שבני יוון לא הצליחו לכבוש את המזרח. מה הם כבשו? צפונה, נגבה וימה. המזרח לא, עליו שהיסטורית אנחנו יודעים שהם הופיעו במזרח.
מזרח זה מזרח מדינות?
מזרח שלהם ומזרח שלנו. זה המזרח גם, אין מזרח אחרי זה, יש הודו, אבל זה לא נחשב בעולם הקדום.
זה הודו
את כוס. כן, אז סחורה. זה לא מעניין את האנושות. האנושות מתחילה במזרח הקרוב, בסדר? מסופוטמיה, בין שני הנערות, והנה מערבה. בסדר? הנה מערבה עד שיוון, ויוון לוקחת את זה עוד מערבה לרומא, ומשם זה יעבור לאירופה, שהמערב של האלף השני לספירת הנוצרים, ללידת מושיעם הצלוב, שלא ישוב, דלא כפי שהם חושבים, הוא הולך על המערב, תראה שאחרי זה הוא הולך, זה הולך עוד יותר מערבה. לאן? ארצות הברית. עוד רגע זה יחזור. בסדר? אבל המזרח, המזרח, לכן המזרח של הודו, זה, אני פשוט עושה הכנה גם לשיעור בכוזרי, רק זה יקרה עוד שנה וחצי. כן, קו התאריך, ולפני כן, זה, המזרח כאילו של הודו, העולם, הרי, התפיסת העולם הקדום היא לא סופרת אותו. סופרת אותו כמחסן ציוד.
מלך הודו.
כן, מלך הודו זה דמות כזאת מיסטית, ומביאים משם כל מיני, כאילו נוודים מגיעים לשם, מביאים שם כל מיני זה, אבל זה כאילו מחסן ציוד של העולם. הליבה של העולם היא מתחילה במזרח, והיא כי סביב ארץ ישראל, והנה, כשהיא לא מתאפסת על הנבואה, הנה המערב. לכן נחזור לנקודה הזאת ונראה מה המשמעות של אי כיבוש המזרח על ידי יוון. תור וגוזל זה אדום. תור הוא, אלא שגזלן הוא. תור וגוזל זה לא שניים, זה תור שהוא גוזל, גזלן. אדום. גזלן, גוזל נשים מיד בעליהן, המדרש אומר על סב, וסב הוא אדום. נדעו? אלא דבר אחר, ויקח את כל אלה, שנאמר על אברהם, רבי יהודה ורבי נחמיה, רבי יהודה אומר שרי אומות העולם הרע לו, רבי נחמיה מפתיע, אומר שרי ישראל הרע לו. אחרי שבלופ הראשון המדרש כאילו דימה את עשרת הפרטים האלה, שבסיבוב הקודם היום קורבנו דיבה אותם, לשרי אומות העולם והמרכזיות שבהם, בא רבי נחמיה והופך בחזרת הקערה. ואומר שרי ישראל הרע לו ששם סנהדרין גדולה של ישראל יושבת וחותמת דיניהם של ישראל. ואת הציפור לא בתר רבי אבא בר כהנא בשם רבי לוי אמר, הרע לו הקדוש ברוך הוא, כל מי שמעמיד פנים בגל, הגל שוטפו. מי שכאילו מנסה לעמוד חזיתית מול הגל. הגל שוטפו. וכל מי שאינו מעמיד פנים בגל, אין הגל שוטפו. וירד העית על הפגרים, נסב אברהם מקיש, כמו מקוש, והיה מקיש להו, פזר אותם, ולא אוהבו מקדשין, לא היו נעלמים, לא היו בורחים. אף על פי כן, וישב אותם אברהם, וישב בתשובה. זאת אומרת, הייעוד הסופי של אברהם אבינו, זה העופות האלה, זה החיות האלה שמנסות לרדת על הפגרים ולאכול אותה, סופם לשוב בתשובה על ידי אברהם אבינו. רבי עזריה אומר משהו אחר, אמר רבי עזריה, לכשיעשו בניך פגרים ולא גידים ועצמות, זכותך עומדת להם עד כאן. 2:30 PM, קבל מדרש כזה על הראש, זה משימה כמעט בלתי אפשרית. אבל נערך, זה חשוב, כי כאן רואים, אם ניתן איזה גם יסוד עוד פעם בהבנת המהר"ל, רואים למה המהר"ל פנה, רוב ספריו של המהר"ל הם בנויים על פרשנות של המדרשים, בכלל האגדות בתלמוד ומדרשי רבה באופן מאוד, מאוד מרכזי. בסדר? כאילו המהר"ל הוא לא כותב ספר לבד. כאילו, הוא תמיד הוא מפרש את המקורות, נראה לך שהוא לא יודע לכתוב כזה, כמו הרמב"ם, כמו ריאד, תמיד הוא מביא מדרש, פרש אותו, אומר דברים מדהימים, אבל כאילו הוא צמוד, זה לא מקרה. המהר"ל ביקש להראות, בסדר? המהר"ל ביקש להראות שרוב ככל סודות האמונה נמצאים במדרש האגדה. נמצאים במדרש האגדה. ומדרש כזה שמטלטל אותך בין דעות, בין צדדים, מביא כל מיני, דורש כל מיני מילים באופן חדשני, ומאיר כל מיני נקודות, והופך את דעתו מקצה לקצה, א', הוא חביב מאוד על המהר"ל, ב', הוא משקף בדיוק את מה שהמהר"ל רצה לגלות ולהראות. שבאמת המדרש תמצאת, לפעמים בלשון פחות מובנת, לפעמים בדעות חדשניות, לפעמים גם לא, אלא בכל מיני מחלוקות שלו, תמצאת את כל צורות ההתבוננות האפשרויות, בסדר? שניתן דרכם להתבונן על כל מיני יסודות ורכיבים באמונת ישראל. ומהר"ל רואה את תפקידו לפענח את התמציות האלה, ולבאר אותם ולהסביר את היסודות האלה. לכן מדרש כזה שעובר מצד לצד ומאיר מכל מיני זוויות מיוחדות, הוא קלאסיקה לטיפול של המהר"ל. והנה הוא עושה את זה. המיקו חכמים בעניין זה מאוד. כאשר תדע כי האומות שהם כנראה שחקנים משמעותיים לא פחות בהיסטוריה של עם ישראל, ביציאת מצרים ובהבנת כל התהליך הזה, כל הייעוד של אברהם של עם ישראל, הם כנראה שחקנים משמעותיים, כי האומות נכללים בארבעה ראשים כוללים כלל האומות הקדמונים. יש המון עמים, בסוף יש ארבעה צירים מרכזיים. לכן כאן תוארו שלושה, שלושה, שלושה ואחד. ארבעה רכיבים עם הרכבים שונים. וערך וייחוס האומות אל אברהם, כמו ערך הבעלי חיים שאינם מדברים, אל הצורה השלמה, היא צורת האדם. מי כתב את זה לפניו? ריאל. לא יודע, אדם דומם, צומח, חי, מדבר, אדם, נביא, במקור אחד, משה רבנו, במקום אחר, כן? ריאל מדבר לצחם לא רק במאמר ראשון, מדבר עליו לפחות בארבעה מקומות, כל פעם מכיוון אחר, ומדי פעם הוא מחליף את מי נמצא מעל המדבר. בסדר? עיין שיעורנו בכוזרי. הטיעון הזה מתומצת כאן, אבל תראו שכאן הוא גם נאמר כתשובה לשאלה, מה התחדש עם הופעתו של אברהם אבין? הוא לא בא להגיד, כל הגויים בהמות, ואנחנו בני אדם. על אף שבאמת המקור למדרש הזה הוא אצל אברהם אבינו. אתם קרואים אדם, אין, מות העולם קרואים אדם, וזה נאמר על שבו לכם פה עם החמור. אז המקור זה כן באברהם אבינו. אבל באמת לאור גם מה שקראנו בפרקים, השאלה היא צריכה להיות מנוסחת ככה. מה התחדש באנושות, בעולם הדעת האנושי עם הופעתו של אברהם אבינו? זה אותו דבר מפשוט, רק טיפה יותר משודרג, או שהשתנה משהו מהותי. כאן כתוב, השתנה משהו מהותי באנושות. עם הופעתו של אברהם אבינו, הופיע משהו אחר. זה לא האנושות רק סנטימטר קדימה, זה לא עוד שלב בהתפתחות הליניארית של האנושות, אלא זה קפיצת מדרגה. בסדר? זה הטיעון שכתוב כאן. בסוף הקפיצת מדרגה הזאת, כמו שכתוב כאן בסוף, וישב אותם אברהם בתשובה. הקפיצת המדרגה הזאת אמורה להשפיע על כל האנושות, ולשים אותה לא במקום שבו האבולוציה אמורה לפתח אותה מבחינה לינארית, אלא במקום שאליו עם ישראל מנסה להקפיץ אותה מבחינה רוחנית ומוסרית. בסדר? זאת המשוואה. לכן ראש השנה שלנו, דבר תורה לראש השנה עכשיו, לכן ראש השנה שלנו מצד אחד הוא יושב על, כל באי עולם יעברו לבניו כבני מרון, מצד אחד, זה ראש השנה הכללי. מצד שני, אנחנו מביאים אליו תקיעת שופר מעולם אחר. עולם הבינה, כפי שהתבהר בשיעורים לפני ראש השנה. מעולם עליון. ואת זה יכול לעשות רק מי שעקד את בנו. רק מי שתוקע בשופר מעילו של יצחק. רק מי שעשה את קפיצת המדרגה הזאת, אברהם אבין. אז מצד אחד זה הבחנה מהותית, זה לא הבחנה טכנית. מצד שני זה הבחנה מהותית כדי לקחת את כל העולם, לגאול אותו מההתפתחות האבולוציונית שלו, הטבעית, ולהקפיץ אותו להיות שייך לטבע אחר. בסדר? וכבר יתבאר זה למעלה, ולא נחזור. לכך, כאשר קראת ברית, לכן דמותו של אברהם אבינו היא כל כך מהותית להבנת יציאת מצרים, להבנת הופעת עם ישראל בהיסטוריה. בסדר? לכך כאשר קראת ברית עם אברהם, ציווה לקח לקח נגד כללי האומות, שאותם הופעתו אמורה לשדרג, נגד ארבע מלכויות שהם ראשי האומות, ולחלק אותם בתווך, לחתוך את הקורבנות האלה באמצע, שזה יורה על שהאומות המתנגדות אל הצורה השלמה, הם זרע אברהם, והם באים לבטל הברית שיש לקדוש ברוך הוא עם אברהם ועם זרו, מצד התנגדות. לכן גזירת הבהמות, גזירת החיות, ציווה לגזור אותם לשניים, ועבר השם יתברך בין הבתרים, בין הגזרים. בסדר? ועבר השם יתברך בין הגזרים, כוונה גילויו, תנור אש וזה, לבטל כוח המונים אשר באים להפר ברית שיש לאברהם עם הקדוש ברוך הוא. בסדר? הברית הזאת מוסברת בעמוד הקודם, ממזיין, בסדר? עמודה השנייה, השמאלית, למעלה. ולכך היה מחתך הבהמות, בסדר? יש לכם? כי חיתוך הבהמות דובה בדבר מה להקרבה. שהקרבה הוא חיתוך שלהם, כדי להקריב, אתה צריך לשחוט, אתה צריך לחתוך. והקרבת הקורבן גורם שהשם יתברך גוזר ונותן הארץ לאברהם בגזרת ברית. וכאשר עבר הגילוי האלוקי בין הגזרים, הרי זה עשיית גזרה וקריטה, שהרי עבר בין הגזרים, ובזה נתן לאברהם הארץ בגזרת ברית. בסדר? לחיזוק הברית הזאת, ולהפר את מי שמנסה למנוע אותה, אומר המהר"ל, אחד ציווה לגזור אותם לשניים, בפירוש הזה, ועבר השם יתברך בין הגזרים, להראות שמה שעומד כנגד, מה שמחבר, מה שמשמר את הברית, זה השם יתברך, לבטל כוח המונים אשר באים להפר ברית שיש לאברהם עם הקדוש ברוך הוא. והמונים, אלו הם המלכויות. תמיד הם מתנגדים אל ישראל. שלא היה אברהם צריך לברית, אלא מפני כוחות האומות המתנגדים לאברהם תמיד. זו תופעה מעניינת. בסוף ההופעה של אברהם אבינו, מטרתה להביא את כל העולם למקום אחר. ואף על פי כן, האומות שהם המושא של יהודו של אברהם אבינו, שבסופו של דבר העולם מכוח יהודו של אברהם אבינו אמור להפוך לעולם עליון יותר, אלוקי יותר, מחובר יותר למקור שלו, המציאות כמו שהיא עכשיו היא מתנגדת לשינוי הזה שהיא צריכה לעבור. זה דרך אגב לא דבר חריג, אנחנו גם תפקידים ככה. כשצריך להתרחש אצלנו שינוי, בעיקר שינוי רוחני, אנחנו עמוק עמוק בפנים יודעים שאנחנו צריכים לעבור את השינוי הזה, אבל מדיניות החיים הרגילה שלנו נלחמת לא לעבור אותו. כאילו אנחנו מיני עולם, נכון? בטח. האדם הוא עולם קטן, כמו שהעולם הוא אדם גדול. ואותה תופעה קורית שכל עוד השינויים הם, כאילו מה שקראתי מקודם, יותר מאותו דבר, more of the same, אנחנו עוברים אותם כי זה רק עוד טיפה להוסיף, עוד איזה. אבל שנדרש שינוי מהותי, שנדרש מאיתנו לקפוץ מדרגה, בתודעה הפנימית שלנו אנחנו יודעים שזה מה שאנחנו צריכים לעשות. העולם רוצה ללכת למקום הזה, בעומק פנימיותו, אבל במדיניות החיים הרגילה שלו הוא מסרב, לא רק שהוא מסרב, הוא נלחם לא לעבור את זה כי הוא חושב שהוא יאבד את עצמו אם הוא יסכים. אם כולנו נלך לאן שהיהודים רוצים לקחת את המציאות, בסדר? לא תהיה מציאות כמו שאנחנו מכירים אותה, כמו שאנחנו מכירים אותה. אז בואו נהרוג את היהודים כדי שהם לא ישנו את העולם. בסדר? כשאיינשטיין קפץ 100 שנה קדימה בחשיבה והביא את תורת היחסות, הנאצים רצו להרוג אותו. לא במילים אמיתי, רצו להרוג אותו. עכשיו היה 100 שנה לפרסום... בסדר? אבל כבר לפני מה שנה אמרו שאם איינשטיין לא היה עושה את הקפיצה הזאת במחשבה האנושית, זה היה לוקח 100 ו-150 שנה כדי להגיע לזה. זה היה מדהים, בינינו אף אחד לא הבין מה הוא רוצה חוץ מאיזה 12 אנשים. כולם עבדו עם זה, עם זה המציאו פצצת אטום ופוצצו את הירושימה ונגסקי נגד, הוא התנגד לזה. לא שיתפו אותו בזה. חלבו ממנו את המידע ולא גילו לו למה משתמשים בה. בסדר? היה עכשיו ניסוי של צפון קוריאה, נכון? היה ניסוי, כן, ניסוי בגרעיני של צפון קוריאה, אז נזכרתי בזה כי אמרו שהסוג הפצצה שניסו עכשיו יותר גדולה מהפצצה שזרקו על זה. שם זה היה נראה לי 5 טון, פה זה 20 טון, משהו כזה. כן, יותר גדול מהפצצה ש... פוצצו, המין האנושי מתפתח. ואיך עושה את זה עם שכל של יהודי, בנו של אברהם אבינו. קפיצה במחשבה. הטבע, טבעו של, הטבעה של המציאות, והנה גם טבעו של הגוף, וטבעו של האדם שהוא מתנגד לשינויים מהותיים שהוא צריך לעבור, כי הם דורשים ממנו לקפוץ במחשבה, בזמן, בחיים. עוץ קדימה. זה מה שמתואר כאן. לאורך רוב ההיסטוריה, האומות, כמו שהיה אומר כאן, תמיד הם מתנגדים אל ישראל. כי אם הם לא היו מתנגדים, לא היה אברהם צריך לברית. אלא מפני כוחות האומות המתנגדים לאברהם תמיד. עד אברהם אבינו השם ניסה דרך, כביכול ניסה דרך האנושות, לייצר התקדמות לעבודת השם. כשזה לא לוקח, דור המבול, דור הפלגה, אז הוא ממקד את ההופעת האלוקי באברהם אבינו, והייעוד שהוא נותן לו הוא להקפיץ את כל המציאות, מהטבע, מהאבולוציה, אל המקום העליון. אבל זה כאילו נגד צורה שהמציאות רגילה לחיות בה, נגד איך שהאנושות רגילה לחיות. אז היא נלחמת נגד זה, לכן צריך ברית. מפני כוחות האומות המתנגדים לאברהם אבינו. לכך היה קורת וגוזר את הבהמות לשניים, ועבר בין הגזרים, שהעברה ביניהם הוא קריטת, הוא קיבוע הקריטה הזאת של הגזרים והניצוח להם, על ידי העברה בתוכם. ולפיכך חילק כל שלושה מינים, את כולם. אמנם הציפור לא בתר, ויש לזה טעם נפלא, כי לקטנות הרביעית, מי זו הרביעית?
אדום.
כי לקטנות הרביעית, אין לה קריטה והעברה בתוך הגזרים. לכאורה, המלכות הכי נוראית, זאת שהכי, זה אדום, זה רומא, זה המלכות האחרונה. בסדר, אפילו עם יוון הסתדרנו, החשמונאים הצליחו לזה. עם אדום, עד היום לא נסגר הסיפור. אלה כולם בקטנה, כמה מאות שנים, זה... למה הוא קורא למלכות קטנה? כי לקטנות הרביעית, הציפור היא קטנה. זה שזה קטנות ברביעית, על אף הנפח האדיר שלה מבחינה היסטורית וגם מבחינת שליטה. קטנות הרביעית אין לה קריטה והרע בתוך הגזרים. שיטת ההתמודדות שלה היא אחרת, איתה היא אחרת. והחלק יורה על החשיבות, כי בדבר שגדול, שהיה חילוק כמו שהתבהר למעלה. ואם שהיא מלכות גדולה מאוד מאוד, רומא, וטבעה יוצא בכל העולם. תראו איזה משפט מפתח. תשימו קו מתחתיו אחרי זה מרקר, ואז עם פרחים בצד. אבל בעצמה קטנה. בעולם החומרי, בעולם של ההיסטוריה של הנשות הרגילה, העוצמה של אומה נמדדת לפי הנפח הכמותי שלה. כמה זמן היא שלטה בהיסטוריה? איזה עוצמות צבאיות, אימפריאליות, היא הפעילה? בעולם המהותי, יכולה להיות אומה מאוד חזקה מבחינת הנפח הפיזי שלה, אבל בעצמה היא קטנה. חז"ל תמצטו את זה כשהם אמרו, רומא היא אומה שאין לה לשון. זה לא בגלל שחז"ל היו חובבי ספרות ואצלם שיעור לשון זה היה השיעור הכי כיפי בשבוע. ממש לא. בסדר? אומה שאין לה לשון, לשון היא משקפת תרבות. זה הכוונה, אומה שאין לה תרבות עצמית. שהמהר"ל אומר, אבל בעצמה היא קטנה, הכוונה העצמיות שלה, התרבות העצמית שלה, הכוח הפנימי, הזהות הפנימית שלה, היא קטנה. כאילו רומא, אדום, נמשלה לציפור, לחיה בלתי מתחלקת, כי אין לה נפח מהותי במציאות ובהיסטוריה ובתרבות שהוא מצריך התמודדות של לחלק אותה לשניים ולעבור בתווך ולקרוע לגזרים את ההתנגדות הזאת. לא צריך בכלל. תראו, זה הזוי. כי רומא עד היום שולטת על העולם לכאורה. היא מצווה את השליטה למערב, בסדר? היא צווה את איך אימפריה שולטת על העולם עד היום. לוגיסטיקה ואדמיניסטרציה, יסודות שלהם, הם נלדים על פי הלוגיסטיקה של הצבא הרומי, לא פחות ולא יותר. הדוקטור המפורסם, גרשון בר כוכבא, שכל אחד מסתם שמע אותו באיזה הרצאה, ולהירדם הוא לא הצליח, בטוח, סבבה? מי עבודה שלו בתואר ראשון ועד דוקטורט ועד סיבה, זקנה וסיבה, הבסיס של הזה שלו זה הלוגיסטיקה של... לוגיסטיקה של הצבא הרומי. הוא התחיל את זה בתור סמגד בשריון. לוגיסטיקה כבר אמרנו. תור סמגד בשריון. שם הוא כתב את העבודה שלו בפום. ייבדל לול חיים טובים ארוכים, כשדרור ויין, בראשי מקום דמו, כתב עבודה על פי זה של הרב קלנר, ספר של הרב קלנר על שמואל, מאבק על בין דוד וגוליאד. סבבה? אז גרשון בר כוכבא כתב את העבודה על הלוגיסטיקה של הצבא הרומאי. כל אחד ודרכו הוא, כמו שנאמר. בסוף זה הפך לדוקטורט, כי זה, הבסיס לזה, כי עד היום זה אימפריה מבחינה חומרית, תעשייתית, תפיסתית, אדמיניסטרטיבית, לוגיסטית, שייצבה את כל, את כל המערב. זה חוזר למה שאמרתי מקודם. אירופה, רומא, זה כבר התנועה, זה איך מה שיוון הצליחה להסיט את התנועה מערבה, בצפונה, וכתוצאה מזה להשתלט דרומה, על אפריקה. בסדר? והמזרח נשאר מזרח. אבל זו אומה נורא קטנה. זה ציפור. תפיסה מעניינת.
אתה צריך להיות הרמוניה בין הדברים האלה? איך זה יכול?
מה היה לנו הרמוניה?
כל כך קטנה, ובסוף
עם העולם החומרי... לא, זה הדגם לדיסהרמוניה. הפוך. הפוך. בסוף אם תראה איזה אחד גדול, גבוה, בריון... שאל אותו, אחי, מה זה אמסי בריבוע? ירים את האצבע מי שיודע מה זה. מה שאתה רואה בפסיכולוגיה של הפרט, הוא משקף לך יסודות חיים. הפוך. זה בגלל שבעצמה היא מאוד קטנה, אז א', היא מייצרת, היא צריכה לייצר המון רעש כדי לחסות על מערומיה, על זה שהמלך הוא עירום, פעם אחת, בסדר? וכל יסוד שאני אומר לך עכשיו, הוא נכון גם בכללי, בהיסטוריה של האומות, והוא נכון גם בפרט. ככל שאדם יותר ריק מבפנים, הוא צריך לייצר יותר רעש ונפח פיזי יותר גדול כדי להזכיר את הקטנות הפנימית שלו. עכשיו ברמה יותר הגבוהה, כשאומה עצמותה מאוד קטנה, אז היא משקיעה, אז התפקיד שלה, והיא משקיעה את האנרגיה שלה בפיתוח העולם הפיזי. כאילו הרומאים, גם היסטורית, הם לקחו את התרבות שלהם מיוון, והלבישו עליהם, העתיקו אותם מיוון, והלבישו על היכולות פיזיות, חומריות, נקרא לזה המשך האבולוציה, זה פיתוח האבולוציה, זה המשך האבולוציה ברובד הפיזי, ברמה הכי גבוהה שאפשר. ברמה הכי גבוהה שאפשר. הם קוננו, הרומאים קוננו את התנועה הזאת של האנושות, של האנושות שבה היא לא מתעניינת ביחס שלה עם השם, היא לא מתעניינת בתרבות ובעולם הפנימי של האנושות, והיא שמה במרכז את מה שאחרי זה ייכנס לתוך המדע, את החומר, את החיים הפיזיים, את הקיום הפיזי של האנושות. זה מה שכתוב כאן. והחלק, היכולת לחלק, יורה על חשיבות, כי בדבר גדול שהיה חלוק מזה בר למעלה. ועם שהיא, רומא, אדום, מלכות גדולה מאוד מאוד, וטבעה יוצא בעולם, והיא תשפיע על האנושות מאות ואלפי שנים אחר כך. אבל בעצמה, אנחנו היינו מתרגמים את זה בעצמותה, במקום העצמי שלה הקטנה. וזהו שדרשו תור, אלא שהוא גזלן. כאילו הוא גזל מיוון את הזה, וזה סוד בעניין אדום, שאומה פחותה בעצמה, אלא שהיא גוזלת, כמו הגזלן אשר יש לו ממון רב בשקר. השקר כאן הוא לא סתם, הוא לא אור הגניבה ואור החיים זה, אלא הוא בשקר שאין לו באמת מקום עצמי פנימי, עמדה עצמית פנימית אמיתית. ואין זה בעצמו מצד שנתן שם יתברך אליו, רק גוזל אחרים. כך חשיבותה של אדום אינו מפני עילוי מציאותם בעצמם, עד שיהיו חשובים בעצמם. אלא בעצמם כאן היא לא, היא מרמזת לעצמיות, לעצם, לדבר העצמי. רק כמציאות שקר. רק כמציאות שקר. ולוקח דבר שאינו ראוי, ומשתמש בו לבנות רק את המעטה החיצוני הפיזי, בלי הפנים הרוחני שלו. וכל הדברים האלו ידועים בעניין אדום, שהוא קטן ובזוי לפני הקדוש ברוך הוא, ובעולם הזה הוא גדול. הנה ממש תמצית מה שאמרנו, את המילים קטן ובזוי הוא לקח המהר"ל מ... נבואת עובדיה. תביא הספר. לא, זה ישעיהו, זה מה שאתה מערבב גם עם ישעיהו. יש ספר זה ספר שכנראה נכתב בשביל שמי שאין לו כוח לקרוא את כל התנ"ך יוכל לקרוא ספר, פרק, ולהגיד קראתי ספר בתנ"ך. סבבה? זה עובדיה.
אה?
אפשר
לשאול משהו תוך כדי?
כן. חזון עובדיה, לא הספקת. אני אתן לך אחרי זה, בגלל שאתה היית חברות השני. שים לב, היית. כה אמר, השם אלוקים לאדום. זה עובדיה הגר, הוא היה אדומי. ככה מסורת חזל. נכון? חזון עובדיה. כה אמר, אדוני אלוהים לאדום, שמועה שמענו מאת השם, וציר בגויים שולח. קומו ונעלה עליה למלחמה. הנה קטון את עתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. היה קריאת הקרב שפותחת את הנבואה הזו. ממנה לקח המהר"ל את המילים שלו. מסביר את זה גם במקומות אחרים, מתמודד עם זה הרבה, כי זה וחד התמודדות. אתה צריך להסביר איך יכול להיות שאומה כל כך מוצלחת, לא רק מוצלחת בשנים שלה ובשליטה שלה ובאימפריה שלה, אלא שאני אומר עוד פעם, היא מכוננת את כל יסודות החיים של המערב. אם היום כל מי שלומד קורס בפילוסופיה מודרנית, הוא לומד שהחשיבה התרבותית של המערב מבוססת על שני יסודות. אחד, איך? לא, זה כבר נגזרות. אני שואל איזה פילוסופיות. אחד, הפילוסופיה היוונית, כן? וכל החשיבה המערבית, הרציונלית, המדעית, מבוססת עליה, והשני, תוכן? מה, הנוצרי על מה מבוסס? מה יהיה מה זה? תרבותית, רוחנית. נו, סוד הנצרות, איפה נמצא?
יהודים.
יהודים, תנ"ך. כל החשיבה המערבית מבוססת שני יסודות, זה לא אני אומר. זה כל קורס מבוא בפילוסופיה מערבית, בסדר? בפילוסופיה מערבית, כל הפילוסופיה המערבית אמר Whitehead אינה אלא הערות שוליים לאפלטון. זה במישור הפילוסופי. ובמישור התוכני, הדתי, התרבותי, הביבליה, התנ"ך. אירופה מבוססת על הנצרות, על מה היא שפכה כל כך הרבה דם בהיסטוריה. מלחמת 1000 השנה, 30 השנה, בסדר? אבל המיישם, המייצר והמוציא לפועל של הציר היווני, לא במישור התרבותי-מדעי, במישור של החשיבה, אלא במישור של הנחכת העולם הפיזי ושדרוגו וקידומו ופיתוחו, בואכה המדע, בואכה המהפכות התעשייתיות וכן הלאה וכן הלאה. מי שמיישם את זה בפועל, מי שעושה את זה בפועל, זה רומא. לכן אתה כזה קטן, כי אתה רק המיישם. אתה רק זה שעושה את זה, אתה זה שעושה את זה בתכלס. באמת הראש, התוכן, זה לא אתה. קטון בגויים, נתתיך בגויים, בזוי אתה מאוד. ככה הסביר המהר"ל. זדון לבך אישייך. שוכני בחגבי סלע מרוב שבטו. אומר בליבו, מי יורידני ארץ? תקשיבו למילים, אם תגביע כנשר ובין כוכבים שים קיניך, תגיע לירח. משם הורידך נאום השם. כי באמת, אין לך אחיזה במהות, אתה רק, יש לך נפח גדול. אם גנבים באו לך, אם שודדי לילה, זה הגזלן שהמהר"ל מדבר עליו. איך נדמת, הלא יגנבו דיים, אם בוצרים באו לך, הלא ישאירו עלילות. הנה הפסוק שמי שהיה פה ובא בקמה זוכר אותו. איך נחפשו עשיו, נבעו מצפוניו. מזה הגמרא לומדת את אב נזיקין מבעה. מפה, מהפסוק הזה, אב נזיקין, אתה אב נזיקין, זה מה שהנביא אומר. בסך הכל אב נזיקין, כמו השור, כמו החמור, כמו הזה, המהר"ל יעשה מזה צימס במקומות אחרים. תראו שזה לא אמירה רק היסטורית על רומא ועל אדום, זה שואל, מה שברך היה שואל, זה תפיסה מהפכנית. אל תתבלבל מעוצמה פיזית. בחיים אל תתבלבל מעוצמה פיזית. לא בפסיכולוגיה, לא בסוציולוגיה של היחיד, ובטח ובטח לא בעולם. דרך אגב, לכן התופעה של ארצות הברית של אמריקה, זה תופעה שמצריכה מחקר. מה זה היצור הזה? מה זה היצור הזה? תופעה מרתקת. זה יכול להיות, זה אינטרפרטציה של רומא ויתידה להימחק כמוה, או שהעובדה שמי שבנה את אמריקה הרים דגל של בריחה מאירופה. יש פה קריאה אחרת, שכן נותנת מקום אחר לאומה המוזרה הזאת. ועוד לא דיברנו על, איך נקרא לזה, שד, מפלצת, דרקון, על הכוח העולה מהמזרח. אלה שהם רק יתחילו ללכת ברגל בשורות, לא בטח. הם מזדקים על כמה מיליונים במונגוליה, דורסים את רוסיה, טפסים על איראן במקביל, חוצים את הפרט והחידקל, מגיעים לאירופה, ההונים זה לידם נמלים. סינים, מה זה הדבר הזה? מהרעל, לא נבעל מכלום, הוא כבר שם, הוא כבר הניח את היסודות, עכשיו רק צריך לזה. זה מה שהוא אומר כאן. כל הדברים האלה ידועים בעניין הנדום שהוא קטן ובזוי לפני הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא בוחן את התופעות, וככה גם העין הרוחנית שלנו בוחן את התופעות דרך הפריזמה המהותית, הרוחנית, התרבותית. ובעולם הזה הוא גדול, אבל לפני הקדוש ברוך הוא, בעולם שמתבוננים על תופעות לא לפי הגוף, אלא לפי הפנים, לפי הנפש, בעולם הזה, הקטן ובזוי. זה הציפור. תראו, זה דבר מרתק, כי במדרשים אחרים הציפור, ואת הציפור לא בתר מזה, זה אנחנו, זה עם ישראל. אמר, אין לו בעיה לטפל בשני מדרשים, כאילו סותרים אחד את השני.
בעולם הזה,
נכון.
בעולם הבא,
נכון.
החדשת ה...
נכון. בהסתכלות של עם ישראל, אתה מסתכל על הכל דרך המשקפיים של העולם הבא. לא מתי נגיע לעולם הבא. ילדי אנחנו עולם שבא לתוך העולם הזה, הולך ובא כל הזמן. איך אתה לא נשאר עם העולם הזה במישור הרגיל שלו? בסדר? אלא איך אתה מביא אליו עולם אחר, איך אתה מסתכל אליו אחרת, איך אתה מטפל בו דרך ההתבוננות האלוקית, דרך הנפש, דרך הנשמה שלו, באומו, דרך התרבות שלו. פילפ לוין, אה?